ראשית יישר כוח גדול לאלו שקובעים עיתים לתורה, לאלו שיוזמים את קביעת העיתים לתורה, יישר כוח גדול לכל אלו שיודעים, מודעים לחשיבות הגדולה הזאת, שהם חיינו, אורך ימינו, והיות שכך, זוכרים גם לממש את זה הלכה למעשה, זוכרים גם בפועל לקבוע את הקביעויות הנכונות, ולזכור שכולנו מחויבים בתלמוד ותורה, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ואנחנו זוכים במסגרת הזאת לדעת ולהשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זוכים לדעת לפתוח אותם, להשתמש בהם, ועל ידי כך גם לזכות ולהוסיף תורה גם בימים של קורונה. הכותרת של השיעור עשר זה כותרת של איסור שכחת התורה בדורות האחרונים. יש משנה בפרקי אבות, אומרת המשנה בפרק ג' רבי דוסטאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, כלומר אדם מה לעשות לא זכר בצורה שכזאת, לא הייתה לו אפשרות אחרת. תלמוד לומר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. הרי לנו כאן, לפי דברי רבי דוסטאי ורבי ענאי, שהוא אומר בשם רבי מאיר, נאמרה לנו כאן הגדרה ברורה, שאסור לאדם לשכוח ולו דבר אחד מדברי התורה. כמובן, יש מציאות של אונס שאדם לא תמיד זוכר. אבל מי שלא נמצא במצב של אונס, אלא מי שנמצא במצב שהוא יכול לזכור, רק הוא מתעצל, רק הוא עוסק בדברים אחרים, במקרה שכזה, אז הוא מתחייב בנפשו, ככה ביטוי חריף מאוד, שמעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מעניין אגב, שהרמב״ם, במניין המצוות של הרמב״ם, בשין סמכי המצוות של מונה הרמב״ם, לא מופיע עליו הזה. והרמב"ן במצוות ששכח הרב, שם במצוות לא תעשה ב', כבר בהתחלה כותב הרמב"ן שהלאו הזה מדבר רק על מעמד הר סיני שקראנו אתמול. רק לגבי מעמד הר סיני, רק לגביו יש את הלאו הזה, ולא לגבי שאר הדברים. אבל רבי אליעזר ממיץ, בעל ספר הירי מבעלי התוספות, ובספר הרדים, ושני הראשונים הללו מביאים במניין המצוות את המצווה הזאת, את האיסור הזה במניין המצוות, מוזכר לנו כאן לאו של שכחת התורה, כל אחד שירצה לעיין גם יראה דברי רבינו יונה בשערי תשובה, בשער ג' בעוד כפחת, הוא מדבר על הגדולה ועל הזהירות שכולנו מחויבים שלא לשכוח חלילה דבר מדברי התורה. אז בין אם זה לאו מפורש, שאסור לשכוח דבר מדברי התורה, בין אם זה לא לאו מפורש, אבל זה איסור שאנחנו למדים כאן, שכתוב לנו את האיסור הזה, איסור שכחת התורה, והוא חמור עד כדי מתחייב בנפשו, בספר כתר ראש, מובא בשם גדול תלמידי הגאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין, וכותב בספר כתר ראש, כותב את המילים הבאות, בעניין, השוכח דבר אחד ממשנתו, זה קאי על הראשונים שלמדו בעל פה. כלומר, לומד כרגע רב חיים מוולוז'ין לכאורה, שכל האיסור של שכחת התורה היה בזמן שאנשים למדו בעל פה. ואז, מכיוון שאנשים הרי למדו ולא כתבו את הדברים, כל היתר לכתוב את דברי התורה מופיע בגמרא בגיטין של עת לעשות להשם הפרו תורתך, אבל כל עוד זה לא היה כתוב, אלא זה נאמר במסירה איש מפי איש בצורה ישירה שכזאת, ואז מכיוון שיש לנו לאו בעצם, יש לנו איסור על שכחת התורה, אז צריך להקפיד להעביר את הדברים בצורה ישירה, אומר רב חיים מוולוז'ין, כאשר היום הכל כתוב, אז כבר לא שייך האיסור. אתה לא זוכר? גש לארון הספרים הזה, לארון הספרים הזה, תפתח ספר, תלמד ותדע. ואז לפי השיטה הזאת, אין לנו בכלל מקום בלב הזה, אלא רק לזכור דבר אחד יסודי, כל הלאו של שכחת התורה נאמר בזמנם, הוא לא מעשי לימינו. כך מחדש רב חיים מוולוז'ין. אבל הדברים הללו מאוד תמוהים. קשה מאוד מאוד לומר שהלאו הזה הוא לאו שהיה רק לאותו זמן שאנשים למדו בעל פה. מי שמזכיר את הדברים, הוא מביא שתי ראיות מפורשות שהלאו הזה שהיה גם בימינו, זהו הרב בעל התניא, האדמו"ר הזקן מחב"ד, בשולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה, פרק ב' בסעיף ד'. ושם הוא כותב מפורש, וכל השוכח דבר אחד ממשנתו, מחמת שלא חזר על, על לימודו כראוי, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, וגם עובר בלב של תורה, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כלומר, כבר בתחילת הדברים, אנחנו למדים שמבין השולחן ערוך הרב, שהמדובר הוא בלב מפורש מן התורה, ומכיוון שמדובר בלב מפורש מן התורה, עכשיו הוא מוסיף, וגם עכשיו שנכתב התורה שבעל פה, ויוכל לעיין בספרים מה ששכח, אין זה מועיל כלום. כי מיד ששכח עובר בלב קודם שיהיה עיין. כמו בימיהם שעובר בלב בשעה ששוכח, אף שאחר כך יחזור וישאל מרבו וילמדנו מה ששכח. אומר השולחן ערוך הרב, ברגע שאתה לא זוכר, עברת עליו. עברת על איסור. איך אני אפתח את הספר ואלמד? בסדר, אז עכשיו אתה יודע, אבל את הלב ששכחת לרגע אחד כבר עברת. כמו בימיהם שהיו לומדים מפי הרב, כשאדם שכח, יכול לגשת אל הרב לשאול, כמו שהיום יכול אדם לגשת לספרייה ולפתוח ספר. ובכל זאת, לכולי אלמה, אדם עבר על איסור ברגע שהוא שכח, למרות שהוא יכול לשאול שוב, אבל ברגע שהוא עובר על האיסור, באותו זמן שהוא יכול לגשת אל הרב, כך גם היום הוא עובר על אותו איסור. ועוד הוא מוסיף, שמצוות התורה לא תשתננה בשינויי הדורות, ולא ימיר דתו לעולמים. כך כותב שולחן ערוך הרב. כתוב לנו כאן נקודה אחת. קודם כל, הוא אומר סברה פשוטה. גם בזמנם, אדם עבר עליו עד שהוא ניגש לשאול את הרב, אז בזמננו אדם יעבור עליו עד שהוא ניגש לבדוק בספר. זה אין הבדל. מעבר לזה, הרי זאת התורה אחת מ-13 עיקרי אמונה של הרמב״ם. לא תהה מוחלפת, לא תהה תורה אחרת. זה לאו בתורה שהוא מדבר לפני המצאת הדפוס ואחרי המצאת הדפוס. לפני המצאת הזום ואחרי המצאת הזום. התורה היא אותה תורה. התורה לא משתנה. יש סיפור ידוע שהיה תמיד במזרח אירופה, היו מספרים על יהודי בעל עגלה, שהיה קובע עם אדם, מקווה עם מישהו שהוא ייקח ויעביר חביות של יין מעיר אחת לעיר השנייה. והבעלים של חביות היין סיכם עם אותו בעל עגלה, אתה שומר, אמנם שומר שכר, אבל אתה מתחייב לי, אתה תוודא שגם אם יש אונס חלילה, אחריות שלך, הכל מגיע למקום. החיות שלך שגם אם קורה אונס, אז אתה משלם ומפצה אותי על חביות היין הללו. התחייבות מפורשת? אז אין פה מה לעשות? מתחייב הבעלים, התחייב כרגע, סליחה, הבעל העגלה התחייב לבעלים, אז הוא מחויב. ועכשיו אנחנו כאן רואים שבעל העגלה יוצא, תקופת חורף קשה, מזרח אירופה, הוא מצליף על הסוסים, הם מתחילים ללכת, מגיעים לאזור שלג, והשלג מתהפך, השלג הופך את העגלה, העגלה מדרדרת, החביות נופלות, נשבר, הכל, היין נשפך. הוא חוזר בחזרה לעיר, ואומר לבעל העגלה, אומר לאותו בעלים, שמה, רציתי, השתדלתי, באמת, עשיתי כל מאמץ, אבל מה אני יכול לעשות? לצערי, המצב הוא כזה, שאני הייתי אנוס, זה שלג, זה דבר שלא אפשרי בכלל. זה דבר שפשוט לא מעשי. שומע את זה הבעלים ואומר לו, אני מבין אותך, היה לך קשה, הדרך הייתה לא פשוטה, אבל התחייבת. יש לי התחייבות שלך, אתה מודה? הוא אומר, כן, בטח אני מודה. התחייבת שאם קורה משהו, גם אם זה באונס, אתה חייב לשלם, תפצה אותי. אומר לו בעל העגלה, תשמע, התחייבתי, אבל לא בחורף כזה. מה לא בחורף? זה הזמן שבו דיברנו לנסוע. בוא נלך לרב. הולכים אל הרב, שומע הרב את הכל, אומר הרב, תשמעו, יש פה אמנם מציאות של שומר שכר שהוא פטור באונס, אבל פה התחייב על עצמו שומר השכר שהוא ישלם גם אם זה אונס, ואדם יכול לקבל על עצמו התחייבות שכזאת, ולכן אתה, אדוני, מצטער מאוד, אתה חייב לשלם את הדבר הזה. אומר לו הרב, אתה בטוח? אומר לו, אני בטוח. הרב, זה כתוב בספרים? מה השאלה? בוא נפתח שולחן ערוך, חושן משפט, חלק ג', בוא נפתח ונראה, נראה שם את ההלכות של שומרים, שמתחייב שומר שכר לשלם כשואל, דברים ברורים, הנה תראה את הנתיבות המשפט, הנה הערתו של האורים ותומים, הנה תשים לב למילים של אסמה, והשך מקבל את זה. הוא אומר לו, רגע, 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 אתה אומר לי פה שההלכה הזאת כתובה בשולחן ערוך, והסמה והשך וכל אלה, מאיפה הם למדו את זה? מאיפה הם לקחו את זה? הם לקחו את זה, מה זה? זה לא המצאה שלהם. הם לקחו את זה ממה שכתוב. כן, מה כתוב? מה כתוב? אני אגיד לך, זה כתוב מפורש ברמב״ם. טוב, לרמב״ם יש לו כבר דרך ארץ, על הרמב״ם הוא שמע. רגע, אבל מאיפה הרמב״ם לקח את זה? גמרא מפורשת, מסכת בבא מציעא, אנחנו פותחים ורואים ששומר שכר יכול להתחייב כמו שואל. לא, גמרא זה גמרא, אבל הגמרא יודעת את זה, מאיפה? הוא אמר לו, כן, זה כתוב בתורה, פרשת שומרים, יש דיני שומרים, ספר שמות, פרשת משפטים. קופץ בעל העגלה ואומר, זה כתוב בתורה, אתה אומר. מתי ניתנה התורה? חג השבועות, זה קיץ, אין שלג, הדרכים חלקות, אפשר ללכת, ואז לא קורה כלום, זה נדיר מאוד 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 שיישפך היין והחבית תישבר, זה לא קורה בכלל בקיץ. אם התורה הייתה ניתנת בטבת, חורף, שלג, אז התורה הייתה בצורה כזאת מבינה על מה אני מדבר, ואז ברור, לא על זה דיברה התורה. מחייך עליו הרב ואומר לו, תסלח לי, אתה באמת חושב שהתורה היא כזאת שתלויה במזג אוויר זה או אחר? אתה לא יודע שהתורה, תורתנו, תורת אמת? אתה לא מבין שכשזה כתוב בתורה, זאת אומרת, התורה מדברת לקיץ, לחורף, לסתיו אביב, התורה מדברת ללפני 2,000 שנה, ללפני 3,000 שנה, ללפני 100 שנים ולהיום, וגם תהיה רלוונטית לעוד 200 שנה. התורה מדברת אל נפש האדם, ונפש האדם לא משתנה אם רוכבים על סוס ולוקחים בעגלה, או שיש לך רכב מסע, קונטיינר מסודר, זה לא תלוי דבר בשני. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אומר הרב בעל התניא, אומר בשולחן ערוך הרב, איך אפשר לומר שלאו שכחת התורה יהיה תלוי באם נכתבו ספרים או לא נכתבו ספרים? יש לאו בתורה. ואתה מסכים שיש שלב כזה בתורה, אז אנחנו מחויבים בו. בין אם זה כתוב והתורה ניתנה בחורף או בקיץ, בין אם יש ספר, בין אם הרב לימד, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, עובר לפי השיטות האלו על האיסור, יישמר לך ושמור נפשך מאוד. אז צודק, השולחן ערוך הרב, צודק בשתי ההערות הטובות שהוא מאיר ושואל על הרב, על רב חיים מוולוז'ין, אנחנו צריכים להבין, רב חיים מוולוז'ין, הרי לכאורה, איך אתה מגדיר שהלאו הזה שייך רק בזמן שלא היו ספרים? וכשיש ספרים לא שייך הלאו הזה, התורה לא משתנה, ואנשים עלולים לשכוח, ויכולים היו לשאול את הרב, כמו שיכולים היום לעיין בספר. אז להבין את דברי רב חיים מוולוז'ין, אני רוצה לנסות ולהבין נקודה אחת, ולראות שבעצם, יש לנו פה אולי הגדרה קצת שונה. אולי רב חיים מוולוז'ין לא התכוון לכל אות ולכל שורה בדברי התורה. ייתכן שרב חיים מוולוז'ין כוונתו הייתה בהגדרה שונה. יסוד איסור שכחת התורה הוא בא ללמד אותנו לא להפסיק את מסורת התורה מדור לדור. אם אדם שוכח דבר אחד ממשנתו, הוא שוכח מהעברה מהדור הקודם לדור של היום. זאת אומרת, אומר רב חיים מוולוז'ין, יש שלב בתורה שעליו מדובר של מסורת שהיא עוברת מדור לדור. אנחנו יודעים שמשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, לאנשי כנסת הגדולה, התנאים, בסוף התקופה הזאת כותב רבי יהודה הנשיא עם חבריו את המשנה. ואז זה ממשיך הלאה ונחתם התלמוד הירושלמי ונחתם התלמוד הבבלי, ואז אחרי שנחתם התלמוד, אומר רב חיים מוולוז'ין, אז אולי יש לומר שפסקה מסורת העברה מדור דור, ואז הלאו של הישמר לך לא מדבר על כל אות מדברי תורה, אלא הוא מדבר על מסורת של התורה. אני מודע לזה שזה לא פשוט, כי אתן לכם דוגמה בדברי רבינו יונה בתחילת פרקי אבות. הוא כותב, ואנשי כנסת הגדולה מסרו על אנשי דורם, והחכמים לבניהם אחריהם בכל דור ודור, והייתה הקבלה מחכם לחכם, עד שנתקבצו כל חכמי ישראל, ונזרקה עצה מפי כולם להיכתב התורה שבעל פה, וכתבו וסתמו התלמוד, ואחרי כן לא נוסף בו דבר ולא נגרע ממנו. כלומר, אומר רבינו יונה את הנקודה הזאת, שבעצם יש שלב מסירת התורה, ועד אותו שלב יש פה זהירות רבה, שחלילה לא תהיה טעות. כולנו דיברנו על קמצא ובר קמצא, כולנו דיברנו על רבי זכריה בן אבקולס, ואנחנו יודעים שממה חושש רבי זכריה בן אבקולס? יאמרו, תהיה איזושהי טעות, תהיה איזשהו ספק, מה בדיוק כלול במסירת התורה? יש לי שאלה, לא ברור לי משהו במסירת התורה. והיות שאז נמסרה התורה שבעל פה, חושש רבי זכריה בן אבקולס, היום אנחנו נקריב קורבן בעל מום, אנשים ילמדו מפה, כי מפה לומדים. זו מסירת התורה וצריך להיזהר למוסרה בצורה מדויקת. יאמרו שאנחנו הרגנו את מי שהטיל מום בקודש. שוב, זה חשש במסירת התורה, שחלילה התורה נמסרת ותהיה טעות בדבר. קרי רבי זכריה בן אבקולס חושש שאולי משהו נמסר שלא כהלכתו, ואז יש טעות לדורי דורות. סטייה כאן, כעבור דורות, היא כבר מרחק של קילומטרים. אם הכינון לא מדויק על החלקיק מילימטר, על המיקרון, אז היא עלולה להיות טעות. ולכן מודגש לנו כאן הדבר הזה, הזהירות הגדולה במסירת התורה, שם צריך להקפיד על כל דור. אבל מוסיף רבינו יונה ואומר עוד שורה, וגם הדור ההוא, כלומר המוראים, מסרו על הגאונים, והייתה קבלה מגאון לגאון רב מפי רב עד היום הזה. כלומר, יש עדיין המשך מסירת התורה של והיו עיניך רואות את מוריך, ואתה לומד ישירות מפי הרב, לא רק על ידי אמירה, לא רק על ידי כתיבה, לא רק בספר. אבל עדיין אני יכול להבין שיסוד הדברים, זה קודם כל נחתמו הדברים בספר. ועכשיו בואו נראה שוב את הערותיו של שולחן ערוך הרב, ונראה עד כמה מיושבים הדברים. גם בדורות ראשונים, אם אדם שכח מרבו, הרי מה אמר שולחן ערוך הרב? ייגש לרבו וישאל, הרב לא זכרתי. ואז אנחנו יכולים להבין, שרב חיים מוולוז'ין כשאמר את העניין של שלקחת התורה, הוא התכוון שאחרי שנחתם התלמוד, אז כבר יש פחות מסירת התורה בעל פה איש מפי איש, ולכן אז לא שייך האיסור הזה. לפני שנכתבה התורה שבעל פה, האיסור הזה היה נוהג, ובוודאי היה אסור לשכוח, אפילו אם אפשר לשאול את הרב, כי כל פרט ופרט הוא רלוונטי. היום, כל פרט הוא פרט רלוונטי, אבל תבדוק את עצמך גם בספר, תעיין בתוספות, תראה שהוא אומר את המילים האלו, תשים לב שהגמרא כותבת את הנקודה הזו. וממילא זה לא משתנה בכלל. אין לנו שינוי במסירתה של התורה. יש לנו שינוי בנקודה אחרת. יש לנו שינוי בעובדה שהיום, אז הדברים הם לא רק בעל פה, אלא הם גם מתוך הספר. כתוב לנו כאן, שברגע שאדם זוכה, ובדור שלנו יש לנו כבר את האפשרות של כתיבת התורה, יש לנו כבר דברים כתובים, אומר רב חיים מוולוז'ין, כשיש לך דברים כתובים, אז תוכל לבחון את עצמך ולבדוק את עצמך, ואז לא כל פרט ופרט יהיה חסר לנו. למה כוונתי בדבר הזה? אני מבקש אולי להוסיף עוד פרט אחד, ולהדגיש עוד נקודה מהותית. המהרש"א, כותב המהרש"א, לא, הדברים הללו לא נמצאים לפניכם, אז אקרא אותם בצורה ברורה, ואנסה להסביר את הדברים. גמרא במנחות צד איתת. הגמרא אומרת, ואמר ריש לקיש, כל המשכח דבר אחד מתלמודו, עובר בלב, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. יכול אפילו מחמת אונסו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבבך, במסירם מליבו הכתוב מדבר. אומרים תוספות במקום, מנחות סדיתת עמוד ב', יכול אפילו מחמת אונסו, משנה היא באבות. זה מה שאומר תוספות. הוא מדגיש משנה באבות. שואל המהרש"א, המשנה באבות רבי דוסתאי מדבר כבר את תחילת הדברים, הוא אומר, לא רק את סופם, בתחילת הדברים כבר כתוב לנו את אותו דבר. המשנה באבות גם היא כבר אומרת שכל המשכח דבר מלימודו עובר בלב. למה, שואל המהרש"א, למה התוספות מתחיל ואומר זו משנה באבות רק בסיום הדברים? רק על סוף דברי ריש לקיש. ריש לקיש אומר כל המשכח דבר מתלמודו, עובר בלב רק ישמר לך, יפילו, יכול אפילו מחמת אונסו תלמוד לומר פן יסור מלבבך, ורק על מחמת אונסו כותב התוספות, שזה מדובר במשנה באבות, גם הרי שזו משנה באבות. אז שואל המהרש"א, למה תוספות כותב את מילותיו רק על הסיום, ולא כותב את זה על ההתחלה? והמאי כתבו כן, אהך די יכול אפילו מחמת אונסו, דמתנית אינהי באבות. ולא כתבו כן, הרי שדמילתא, כל המשכח דבר מתלמודו, המתנית אינהי באבות, כל השוכח דבר אחד ממשנתו. תמה המהרש"א, מדוע לא כתב התוספות את הדברים הללו מעל התחילה, דברי ריש לקיש? נדמה שאפשר להבין את דברי המהרש"א, על פי מה שהמהרש"א עצמו אומר במקום אחר. איפה? שימו לב למהרש"א, גמרא ביומא למד ח' עמוד ב'. הגמרא במסכת יומא למד ח' עמוד ב' אומרת, ואמר רבי אלעזר, כל המשכח דבר מתלמודו, גורם גלות לבניו, שנאמר פסוק בדברי הנביא הושע, ותשכח תורת אלוקיך, אשכח בניך גם אני. רבי אבא, הוא אומר, מורידים אותו מגדולתו, ואז הוא מציין פסוק נוסף שם, שממשיך הנביא הושע, הוא מלמד אותנו שבעצם מי ששוכח דבר מתלמודו, גורם לעצמו ולבניו דברים לא טובים. שואל המהרש"א, שם במסכת יום הלמד ח', בפרקי אבות למדנו שמי שמשכח דבר אחד מתלמודו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אז למה אתה פה אומר לי גורם גלות, יורד מכבוד גדולתו? הרי הגמרא אומרת, מתחייב, המשנה אומרת מתחייב בנפשו. כך שואל המהרש"א. עונה המהרש"א ואני אקרא את מילותיו. ויש לומר, דהתם נקט ממשנתו, שהם דברים שקיבל מרבו כמו המשנה, ועונשו גדול להתחייב בנפשו. והכה נקעת מתלמודו, והיינו שבאו לו מתוך פלפול בהוויות אביי ורבה, ועונשו גלות לבניו, שלא יהיה להם בגלות דעת צילותה, לא תהיה להם דעה צלולה, כיום עד איסטנה דבה ישמעתת, הרי סברה צריכה צלילות הדעת, הבנה ישרה. כלומר, מחלק המהרש"א בין מי ששוכח דבר ממשנתו, ממה שנתקבל דור אחרי דור אחרי דור, בעל פה, עד כתיבת המשנה על ידי רבי ותלמידיו, ועל ידי רב אשי, רבינה, חותמי התלמוד הבבלי, מי ששוכח במשנתו, חמור עונשו, הוא מתחייב בנפשו. לעומת זאת, מי ששוכח דבר מתלמודו, מסברות שנתחדשו לכאן או לכאן, זה חמור, אבל זה לא חמור כל כך עד כדי להתחייב בנפשו. אז הוא גורם גלות לעצמו, שאז הוא פחות צלול בדעתו להבין בתוך דברי התורה. ואז אנחנו מבינים שבעצם יש פה שתי הגדרות של שכחת התורה. יש פה נקודה אחת. היסוד הראשון, מה שלמדתי מרבי, מה שלמדתי מהרב שלי, מה שלמדתי ושמעתי מרבותיי, שיעור שכזה, זה יסוד שחשוב של מסורת התורה. חשוב לא לשכוח שום דבר, כי התורה נמסרת דור מפי דור. אז את הדברים ששמעתי מרבותיי, עליהם יש הקפדה מיוחדת שלא לשכוח. ועליהם יש את החומרה הגדולה שחלילה הוא שוכח דבר ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו עד כדי החומרה הזאת. כי אני חייב את מסורת הדורות להעביר הלאה. קיבלתי תורה מדורות קודמים. אני מעביר את התורה הלאה. את מה שקיבלתי אני מעביר הלאה. ומה שעובר דור אחרי דור, זה צריך להישאר. מה שנמצא ונתקבל במשנתי, זה דבר שנשאר. אם אני שוכח משהו, אני חלילה מפסיק את שלשלת מסירת התורה מדור דור. ולכן האיסור הזה חמור, על זה כתוב מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אבל כאשר אנחנו מדברים על הלב השני, על הנקודה השנייה, על לשכוח את התורה שלמד, אתה עמלת בתורה, למדת, זה חמור, אבל הוא לא כלול באותה חומרת איסור שעליה דיבר רב חיים מוולוז'ין. כי את זה אתה צריך להקפיד, מה שלמדת, לדעת, לנסות להבין. אז אין פה את החומרה, כי אתה לא מפסיק פה את המסורת שקיבלת מדורי דורות. וזה חמור ששכחת את דברי התורה. זה לא בפני עצמו של שכחת התורה. למדת, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אבל היות שאין פה את הפסקת מסירת התורה, הוא לא נענש במתחייב בנפשו, אלא נענש בעונש של גלות וירידה מגדולתו. ולכן מדקדקים חז"ל ביומא, ואומרים המשכח דבר מתלמודו, ממה שלמדת. פה צריכים לדעת ולשים לב לפרטים הללו. וממילא אני מבין לפי זה גם את דברי המהרש"א במסכת מנחות. במסכת מנחות הזכרנו, אומרת הגמרא, שכל מי ששוכח דבר מתלמודו, וראינו שם את הביטוי שהמהרש"א אומר, יכול אפילו מחמת אונסו, כותב תוספות, משנה באבות. שאל המהרש"א, רק הסיום זה משנה באבות? ומה תגיד על ההתחלה? הרי גם תחילת הדברים זו משנה באבות. אבל ברור, תחילת דברי ריש לקיש זה לא משנה באבות. כי מה אומר ריש לקיש בגמרא במנחות? כל המשכח דבר אחד מתלמודו. ועכשיו למדנו שיש משנתו ויש תלמודו. משנתו זה מה שקיבלת מרבך, שזה חמור מאוד, ואז מעלה עליו הכתוב כאילו מתחיל בנפשו. ואילו תלמודו זה דברים שאתה יכול לעיין ולבדוק עוד פעם, וזה טוב שאתה כותב אותם, כי אז אתה תזכור אותם שוב, אבל אתה מעיין בספרים. פה אין את החומרה הגדולה כל כך של ניתוק של שלשלת מסירת התורה. פה יש חומרה שאתה שוכח דברי תורה. על זה נאמר שגורם גלות לבניו ויורד מגדולתו, על זה נאמר שהוא יורד מגדולתו, והוא לא באותה דרגה שבה הוא נמצא, אבל זה תלמודו, זה לא משנתו. לכן על זה לא שייך לומר את דברי הגמרא שראינו מקודם, אלא פה שייך להגדיר הגדרה אחרת. ומהי ההגדרה? זה חמור שאתה שוכח את דברי התורה. אבל ריש לקיש שאומר, אפילו מחמת אונסו, זה כמו המשנה באבות. הריש אינה כמו המשנה באבות. אם כך, בואו נסגור את המעגל ונראה כיצד הדברים הם דברי תורה פשוטים. אני אחזור שוב אל דברי רב חיים מוולוז'ין בספר כתר ראש. בעניין השוכח דבר אחד, ממשנתו, כתב רב חיים מוולוז'ין. זה קאי על הראשונים שלמדו בעל פה. כלומר, רב חיים מוולוז'ין מדבר על מה? הוא מדבר על המשנה בפרקי אבות, על השוכח דבר ממשנתו, ושוכח דבר ממשנתו, על זה מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. וזה נאמר לראשונים שלומדים בעל פה, כלומר על אלה שיודעים שמעבירים תורה, וזה גם בדורנו יכול לקרות, אבל בוודאי שזה איסור מיוחד, על שאתה שוכח דבר שקיבלת מרבך, כי פה אתה עלול להפסיק את שלשלת מסירת התורה מדור דור. אבל הגמרא מדברת על המשחרר דבר מתלמודו, וזה גם מה שאתה העלית בפלפול שלך, הוויות הבאי ורבה, ואת זה אם אתה שוכח, חיסרון גדול, אבל החיסרון הזה הוא לא בלב החמור של מתחייב בנפשו, כי אתה עוד לא מנתק את קבלת התורה, כי אתה יכול לפתוח ספר ולעיין ולראות את הדברים. למדנו מפה את היסוד שבראש וראשונה אנחנו צמודים לתורה שקיבלנו מרבותינו, ורבותינו מרבותיהם, ורבותיהם מרבותיהם, וכך אנחנו מתחברים אל שלשלת מסירת התורה. זה צריך לשמור, לא לנתק חלילה. ומי שמנתק עובר בלב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח, ואז הוא עובר בלב החמור הזה, ואם חלילה הוא מגיע למצב הזה, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו, ואז אני גם מבין את החומרה הגדולה, גם אם לפי הרמב"ן ראינו שזה רק על מעמד הר סיני, אבל זה לא רק, כי במעמד הר סיני משם קיבלנו שלשלת מסירת התורה. מעבר לכך, יש איסור נוסף, לשכוח דבר מתלמודו, לשכוח דבר מדברי תורה שלמדנו, מדברי תורה שבהם אנחנו עמלים, בדברים הללו, שברוך השם בדורנו הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו עוד אמצעים ללימוד תורה, עוד יכולת של הבנת תורה. זה מעלה עליו הכתוב, לא נאמר. אם אתה טועה בזה, אם אתה מנתק את זה, אז אתה גורם חלילה גלות לבניך, יורד מגדולתו כשהוא שוחר דברי תורה, אבל זה לא באותה החומרה של מתחייב בנפשו. וממילא איסור עצם שכחת התורה נאמר גם על התורה שבכתב וגם על התורה שבעל פה. זה בוודאי קיים. אבל לעומת זאת, המיסור, החומרה הגדולה, על שלשלת מסירת התורה. ואנחנו בימינו, כאשר אין אפשרות להתכנס בבית מדרש אחד פיזי, אשרינו שהנה ישנם עיתים לתורה, וישנם שקובעים ומבקשים לוודא שיש לנו שלשלת מסירת התורה לא מתנתקת, אלא עוברת, ממשיכה הלאה מרבותינו, לדורות הבאים, וכו ייתן השם וכו יוסיף. לכל לומדי התורה וקובעי איתיה, שמשתתפים כאן כרגע, שבעזרת השם תמשיכו ותזכו גם אתם, להיות שלשלת מסירת התורה, לזכות ולהעביר הלאה את דברי התורה לדורות הבאים, ונזכה כולנו לעמוד ולפלפל בה, לעמיתה של תורה, בלשכת הגזית, שתהיה בבית הגדול והקדוש, שיבנה במהרה בימינו, אמן.
אמן. בוא רב. האם שומעים אותי? אני רוצה לשאול שאלה בשם אחד המשתתפים.
כן.
שומעים אותי?
כן.
שואל אחד הלומדים, מרדכי, האם אדם שיודע שהוא עומד לשכוח את מה שהוא לומד, האם בכלל מותר לו ללמוד מלכתחילה?
קודם כל זה לא אם מותר לו, הוא מחויב ללמוד. אדם חייב בתלמוד תורה, ועל תלמוד תורה יש כמה וכמה ציוויים. אז קודם כל אתה חייב ללמוד. האדם שמחויב ללמוד חייב לעשות זאת, ועכשיו להשתדל, כי הרי מה נאמר לנו פה, אם זה מחמת אונסו, הוא לא נענש. אם הוא שכח, לא בכוונה, לא נענש. רק כל מה שנאמר לנו כאן, זה עניין של תלמוד תורה, ושוב, אשרי מי שזוכה ולומד, ואחד שכזה מחויב בוודאי בתלמוד תורה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. מי אמר שלא צריך להתפלל? תפילה עוזרת, שהקדוש ברוך הוא ישמר את התלמוד בידינו.